השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב, אנחנו עדיין נמצאים בטוב של הדר. נלמד היום את תורה ריש נון בליקוטי מוהר"ן, שלפני כמה שבועות סיפרתי שהרב בזנסון עוסק בה ולומד אותה בעיון. רק רוצה להזכיר שיש ללמוד בעיון ויש ללכת עם תורה. ללכת עם תורה זה יותר נוגע לכולנו, כי עיון, בן אדם אומר לעצמו, לא בהכרח תלמיד חכם או יודע להעמיק במקורות, וללכת עם תורה זה כביכול שעובדים על אותו נושא במשך איזה זמן. זה מאוד יפה שבן אדם לוקח עניין אחד לעבוד עליו ולהעמיק אותו, ולהעמיק בו. לכן לדעתי זה אחד המתנות הכי גדולות שבן אדם יכול לזכות להם, שיש לו מורה. כל אחד צריך להתפלל על זה, שיהיה לו מורה שיכוון אותו בדרכו. מורה אמיתי הוא שני דברים או שלושה דברים עיקריים פועל. דבר ראשון, הוא מורה את הדרך שהוא כבר צעד בה. אני מדגיש למי שעולות מחשבות שאני אומר שכל אחד ראוי שיהיה לו מורה וחושב אולי זה אני, אז התשובה היא שזה לא מתאים, כי הקריטריון הראשון שהוא מורה דרך שהוא צעד בה. אני משתף אתכם בתיאוריות שאני הוגה, פחות חי אותם. אז המעלה העיקרית של מורה, קודם כל, שהוא משתף בדרך שהוא צעד בה, על הקשיים שבה ועל הטוב שבה, ויכול להנחות אותנו בעיקולים. דבר שני, שאם המורה הוא גם צדיק, אז בבחינת שהוא מקשר אותנו ומעלה אותנו יחד דרך ההתקשרות שלנו למקומות גבוהים, אל השם יתברך. והנקודה השלישית, זה סוד הצמצום, כי התקדמות אמיתית יכולה להתקיים רק על ידי צמצום. זאת אומרת שמכוונים את הבן אדם על מה לעבוד כל תקופה. כי אנחנו רואים שאנחנו רוצים להתאום מהכל. את אותו רצון של גם וגם שיש בגשמיות, הוא מופיע גם ברוחניות. עכשיו, במהות אין בזה פגם, רק החיסרון שבזה זה ש... זה נגד חוקי ההתקדמות. החוק האמיתי של היכולת להתקדם כפי שטבע הקדוש ברוך הוא בעולם, זה שלוקחים עניין אחד ומעמיקים בו ועובדים לאורך זמן. וכשיש אמון במורה ובן אדם זוכה למצוא את המורה אחרי שהוא מתפלל אליו, אצלנו נהוג לומר כשהמורה מוכן התלמיד מגיע, אז יש מספיק, רק צריך, זה כמו שאין מספיק חתנים לכל הקלות, ואין מספיק משרות לכל המעוניינים להיות מועסקים, ואין מספיק בריאות לכל אלו שרוצים להיות בריאים. באמת זה דבר שהוא בר השגה, רק הוא צריך הרבה רצון, הרבה כיסופים, העניין הזה. סך הכל הקריטריונים הם סבירים, לפחות דרך הקריטריונים אמרנו למה לשאוף, למה לחשוף, למה להתקדם. ובינתיים יכול להתפלל על זה. אז שוב עכשיו, יש הרבה אנשים שצעדו בדרכים והגיעו, רק אנחנו מחפשים מורה שבעצם מתחבט בעניינים שלנו קשים. זאת אומרת שהנתיב שהוא עבר בו נוגע גם לי. כי יש הרבה אנשים שהגיעו להישגים יפים, רק החיפוש שלהם או המסע שלהם לא כל כך נוגע בי. אנחנו מחפשים את המורה שהמסע שלו ייגע בי, זה עניין אחד. ב' שהוא באמת יחבר אותי למקום גבוה, שהוא בדבקות. וג' זה לתת אמון בהנחיה. כי ההנחיה תמיד היא סוד הצמצום. עכשיו, למה עלה לי לדבר על זה? כי כשהולכים עם עניין אחד בליקוטי מוהר"ן, לאורך זמן זה גם כן הנחיה של... של צמצום. החידוש הוא שדווקא על ידי צמצום מגיעים להתרחבות. זאת אומרת, שלוקחים עניין אחד ובו מעמיקים, אז הוא גדל. פחות היה מובן? אז בואי נשמע מה הבנת בשני ובשלישי, יכול להיות שזה מספיק. כן, למה זה לא אני?
גם,
אז אנחנו מחפשים במורה מישהו שצעד בדרך ועבר אותה בשלום. מה זה מורה דרך? שהוא כבר, אני מגיע לאזור לא מוכר, הוא כבר מכיר את המסלול טוב, הוא מכיר את הערים, את המשולים, ולא רק שהוא יכול להעביר אותנו בשלום, אפילו ליהנות מהטיול הזה, אחרת זה יכול להיות מצב של הפך הטוב. אז אמרתי שאני, ברוב הדברים שאני מלמד, זה דברים שאני מערר בהם, חושב עליהם, אבל לא דברים שיישמתי ואני חי אותם. ומורה צריך להיות מישהו שהוא ממש לא רק מלמד את הדברים, אלא הוא חי אותם לגמרי.
אז שוב יש פה קושי, כאילו כמו
שהיא אמרה, שבאמת כאילו. זה לא תמיד אנחנו נותנים שיחות מעודדות.
לא, אבל זה לא נגיש אליי, כי בתכלס, אם הייתך מורה שכאילו
יפה להדריך אותי. טוב. אם את רוצה מורה שרק מדבר על הדברים ולא באמת עבר דרכם, אז אני מוכן. בסדר, הנושא עכשיו זה לא אני, הנושא הוא להבין מה הקריטריון. רק מצאתי הזדמנות להוכיח את הנבותי בשידור חי. בסדר. בסדר, אני מוכן לקבל את המחמאות ולא להתנגד עליהם. מה שחשוב לי שהקריטריון יובהר. נכון, אגב, זה ב... זה מבחינתי נחשב למהלך מאוד הוצלח, להגיד שזה לא אני ואז זה לעורר עניין ושיח כזה. אבל באשר לקריטריון, אני אומר לך משהו. הדיבור הזה על מורה שבהשגחה פרטית יצא עכשיו בגלל שרציתי לדבר שהולכים עם עניין אחד מצומצם לאורך זמן, זה נובע ממקום פנימי של געגוע עמוק. ממקום של כמיהה למורה שיש בו הזדהות. אני בימי חיי היו לי הרבה מורים, אבל לא זכיתי להגיע למקום של ביטול והזדהות גמורה עם המורה. כי הזדהות גמורה זה אמון מלא. עכשיו, אמון מלא זה גם באמת להיענות לצמצום הזה ולא ללכת על עוד דברים מסביב. הרבה פעמים מה שאנחנו חושבים כהעשרה, שאני אומר, אני קיבלתי הנחיות מהמורה לעשות פעילות פלונית, ואני אומר, אני אעשה את זה, וחוץ מזה אני אוסיף לעצמי עוד דברים. אומר, בעומק זה מחסיר. ולמה אנחנו מוסיפים עוד דברים? כי אין לנו אמון מלא בהנחיה. ואני בעצם מדבר פה מהגעגוע שלי. כולנו בגעגוע הזה. ושיתפתי בשטות מהם שלושת הקריטריונים שאנחנו צריכים במורה. אז הוא עכשיו מי מתאים, מי לא מתאים. ככה בפשטות, העיקר שנבין את זה ונוכל להתפלל על זה, לחפש את זה. א', זה מישהו שצעד כבר בדרך, שהוא מדריך, ושהדרך הזאת היא גבי. ב', כמובן, שיהיה לי בו אמון, מה שאמון מלא, וממילא גם להיענות לסוד הצמצום. כי ההנחיות הן, לפעמים אומרים לבן אדם, תגיד פסוק ביום, או היה צדיק אחד בירושלים, קראו לו הרב בנטוב עליו השלום. הוא היה רואה דברים במזוזות. זה היה הדרך שלו. אז פעם אמר לי אחד התלמידים הקרובים שלו, אני למדתי באיזה כולל שראש הכולל היה התלמיד שלו, אז הייתי הרבה בסעודה שלישית אצלו, אצל הרב בן טוב עליו השלום. זה היה ככה מאוד נחמד, פיוטים מרוקאים, ערק טוב. היה לו ממש תלמידים קרובים ונאמנים. כל יום שישים היו הולכים לקבר של אור החיים הקדוש, היה עושה הרבה סעודות כצדיקי מרוקו, כמנהג צדיקי מרוקו. היה ממש אוהב ישראל. אמר לי פעם אחד התלמידים שלו שהוא באמת היה רואה דברים על אנשים בלי קשר למזוזות. הוא אומר, הוא הלביש את הראייה הזאת תוך כדי קריאת המזוזות, מי שלוחר את העניין הזה של הידור במצוות מזוזה. הגיע אלף פעם איזשהו יהודי מצרפת, וסיפר על ה... ביקש שהוא היה באיזה עניין, ביקש גם משהו להתחזק בו, והוא לא היה לו שום קשר לפרקטיקה של תורה ומצוות. אז הרב בן טוב עליו השלום אמר לו שיקבל על עצמו לעשות כל שבוע הבדלה. אומר לו, מה הבדלה? אני לא עושה קידוש. אומר לו, הבדלה. טוב, זה קל, אני מסכים. אומר לו, אבל תתחייב, לא משנה מה יהיה, תעשה הבדלה. ספר כל שבוע, היה מסתכל בעיתון, מתי יוצאת שבת, עושה הבדלה. יש לך זמן. התחילו לו עירורים, על מה בדיוק אני מבדיל. כל השבת לא היה... הוא לא עושה עניין מהשבת עצמה. וזה כל כך פתח את ליבו ההבדלה, שהוא החליט גם לעשות קידוש ולשמור שבת. זה לא קרה ביום אחד, זה היה תהליך ארוך מאוד שהוא התמיד בעשיית ההבדלה. עכשיו, זו דוגמה של סיפור, מה עורר אותי לספר אותו, שהצדיק נתן לו הנחיה, היה לו אמון בהנחיה הזו, וכל ההתקדמות הרוחנית שלו הייתה מהנקודה הזו, שהוא הסכים לתת אמון, שזה הדבר היחיד להתחזק בו בעבודת השם. אמר לו, לא תפילין, לא כשרות, לא שבת, תעשה הבדלה כל שבת, במוצאי שבת, על יין. או שעושה הבדלה על יין, זה עניין גדול. והגעגוע, מנחן אומר שלהיות בקשר עם הגעגוע, להיות בקשר עם הרצון, שזה עניין גדול. דע שכל מיני צער וכל האיסורים אינם רק מחסרון הדעת. אז יש כלל בלקוטי מאורן שרבי נחמן אומר דע, והכוונה היא שזו תורה שבאה מעולם האצילות. כל מיני צער וכל האיסורים אינם רק מחסרון הדעת. חשבתי שיש מניו כזה, תפריט, של כל מיני צער, סוגים שונים של צער, וכל האיסורים אינם רק חסרון הדעת. כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה, מהשם יתברך, אין לו שום איסורים. אז אנחנו מבינים שעיקר הדעת זה לדעת שהכל בהשגחה. עכשיו, כשבן אדם מרגיש מושגח, זה בעצם זה הפך הבדידות, זה הפך הנפרדות. המושגחות זה החוויה הכי נפלאה שיש, שיאה של חוויית הקשר עם השם. אין לו שום איסורים ואינו מרגיש שום צער, כי השם נתן והשם לקח. מאיכן בא הביטוי הזה, השם נתן והשם לקח? מאיפה? נכון, מספר איוב בפרק א', שמתואר שם ששטן מבקש לנסות את איוב, שהוא כל כך צדיק וכל כך מודה לשם יתברך, וזה תיאור מאוד כואב, שכל פעם באים לספר לו שהילדים שלו מתו והרכוש שלו, ושבו את הרכוש שלו, והבית שלו נשרף. ואז הוא אומר, השם נתן, והשם לקח, היא השם, השם מבורך. לא כתוב מעתה ועד עולם. בצידוק הדין שיש, שמופיע בטקסט של חכמים, כשחז שלום מישהו נפטר, אז אומרים, השם נתן, השם לקח, היא השם, השם מבורך, מעתה ועד עולם. בפסוק ביום זה היא השם, השם מבורך. עכשיו, לכאורה, רבי נחמן הביא את הפסוק הזה בתור הוכחה לכך שמי שיש לו דעת אינו מרגיש שום צער ושום איסורים. איזה דעת יש בפסוק הזה? אז בפשטות זה נשמע כמו דברי התחזקות. השם נתן והשם לקח. ופה אני שואל אתכם, במה זה אמור להקל עליי שאני אומר שהשם נתן והשם לקח? מובנת השאלה? במה זה מקל? במה זה... נותן תחושה יותר טובה. אז בפשטות, לכאורה, אם מישהו נתן לי מתנה, ויום אחד הוא לוקח לי את זה, זה מכיס מאוד. הוא נתן לי, הרי הוא נתן לי את זה, אז למה הוא לוקח? אז יש עוד גדר. יש בן אדם שיכול לתת לשני דבר שזה לא מתנה. זה גדר הלכתי אחר. איך זה נקרא? איזה דבר, איך? או ביטוי אחר, פיקדון. זאת אומרת, זה מופקד בידך, ויבוא יום אני אקח את זה ממך. זאת אומרת, השם נתן, השם לקח, הפקיד בידי את הדבר, ולוקח ממני את הפיקדון, אז אין בזה צער, אני ממש רואה, בעל הפיקדון מסר, ובעל הפיקדון לקח. יש גם סיפור כזה בגמרה, על רבי מאיר, שנפטרו, נפטר לו בן, או שני בנים בשבת, הוא היה בבית הכנסת, ואשתו העלתה אותם לעליית הגג וכיסתה אותם. כשהוא חזר לביתו, היא אמרה לו שמישהו נתן לה בעבר פיקדון, והוא הגיע עכשיו לבקש את זה. מה לעשות? אמר לה, בטח שתתני לו, ואז היא ככה סיפרה לו את החוויה שהייתה. בכל אופן, את זה אני מזכיר פה, רבי נחמן מזכיר פה, שהשם נתן והשם לקח, יש שם השם מבורך, ברגע שבן אדם בהבנה שהדברים אצלו בפיקדון, הוא פחות ביחזות. יחזות הנחל בסיני, כן? השם, מה? גם אנשים שלומדים תורה לא בהכרח מגיעים לזה, אבל קודם כל לפחות אומר מבחינה תיאורטית מה זה הדעת הזאת. אנחנו אומרים גם על נשמותינו הפקודות לך. זה מעניין שהמילה פקד בלשון הקודש זה גם כשאני מבקר מישהו שהרבה זמן לא ראיתי אותו, וגם מישהו שציפיתי לראות אותו איננו, הוא נפקד. על דוד המלך, שהוא לא הגיע לסעודת ראש חודש אצל שאול המלך, שואל מדוע נפקד דוד. וכשיוסף אומר לבני ישראל שהקדוש ברוך הוא יזכור אותם, הוא אומר פקוד יפקוד אלוקים אתכם. אנחנו מגיעים כל יום בתפילת מודים על שמותינו הפקודות לך, על ניסיך שבכל יום עמנו. ואף על פי, ממשיך רבי נחמן, שיש איסורים שבהכרח מרגישים אותם, כגון האיסורים שבאים מחמת ההרכבה, כמו איסורים שיש מיציאת הנשמה מן הגוף, והם איסורי החולה שבאים מחמת שמתחלת הנשמה להתפשט מן הגוף. מחמת שנקשרה הנשמה בהגוף בקשר אמיץ וחזק, על כן בהכרח מרגיש האיסורים בעת הפירוד. יש גוף ויש נשמה, והם ביחד. עכשיו, אומר רבי נחמן שיש סוג איסורים מעצם זה ששני דברים שהיו ביחד הם נפרדים, הם מתחילים לנתק את הקשר ביניהם. הניתוק הזה עולה באיסורים. ואנחנו רואים כל ניתוק ממשהו שהורגלנו בו, תינוק שהיה רגיל לינוק משדה אמו והוא נגמל, זה ממש איסורים עבורו. כל דבר שהורגלנו אליו נהיה קשר אמיץ וחזק בינינו לבין הדבר. לכן גמילה מהתמכרויות, כביכול שבמימד הפיזי בן אדם אומר, מה זה התמכרות? מי שלא מבין את המנגנון הנפשי שזה אומר, תפסיק להשן, מה יש? אמת, מה שאת אומרת דברים נכונים לחלוטין, לכן הדעת הזו זה לא משהו כרגע שזה אומר, לפחות מבחינה תיאורטית, יש צדיקים שהם בחוויה הזאת, שהם no attachment, הם לא באחיזה בדברים שלהם, לא צריך ליישם את מה שאנחנו מדברים, זה לנסות להבין את הרעיון שהוא עוסק בו. רק שימו לב, הוא אומר ככה, יש איסורים שהם יותר עניינים נפשיים, או ידיעות כואבות, שזה שבן אדם יש לו דעת, הוא עוד יכול להינצל מהם. אומר רבי נחמן, יש איסורים שהם ממש פיזיים, גם אם יש לו דעת הם כואבים, כמו הפרידה של הנשמה מהגוף. זה מעניין שהוא לא אומר פרידה, הוא אומר התפשטות. איסורי החלה שבאים, מחמת שמתחילת הנשמה להתפשט מן הגוף. זה ביטוי מאוד יפה. כי להתפשט, זה סובל בלשון הקודש שני פירושים. פירוש אחד, שבן אדם פושט את בגדיו. ופירוש אחד מתפשט, הוא מתרחב, הוא מתפשט לכל העברים. זה ביטוי כזה של נם שמרחיב את גבולו. ושניהם... צפוף בתוכנו. עכשיו, אז פה הביטוי להתפשט הוא מתאים, שהנשמה מתפשטת מן הגוף, זה מתאים בשני הפירושים. גם במובן שהיא פושטת כמו לפשוט חולצה, היא מתפשטת מן הגוף. זאת אומרת, אם ככה, הדבר הפנימי זה הנשמה והגוף הוא הלבוש, וגם הגוף צמצם אותה והיא היא בעצם אינסופית. וכשהיא בגוף היא מצומצמת בגוף. שזה הצדיקים הגדולים זוכים כשהם בתוך הגוף שגם הנשמה מתפשטת. מה למדו בעצם בבתי הספר לנבואה? בתי הספר לנבואה למדו א', להשתחרר מהאגו. קוראים לזה מידת ההשתוות. מידת ההשתוות שבן אדם, בין שמעליבים אותו, בין ששפכים אותו, מרגיש אותו דבר, ולא בגלל שליבו סגור, אלא שבאמת הוא במקום כל כך עליון. ולמדו גם להיות בהרפיה גמורה לשמוע משהו שהוא מעבר, כי כמה שאני מזדהה עם הגוף, אני לא יכול לשמוע משהו שהוא מעבר לחושים. עיקר... ובתי הספר לנבואה גם... למדו להבחין מתי זה דבר שבא מהדמיון שלי, ומתי זה בא מהמחשבה שמעבר. ובושר אמר פעם, ששואלים אותו שאלה, אז הוא למד להקשיב לקול הראשון שעולה לו. אם הוא כבר היה מכניס היגיון, או לפעמים השואל מתחכם, מנסה לענות, אבל רב, תראה, זה כבר, שלא, זה כבר תשובות גשמיות, וזה לא ה... התשובה שמעבר. בכל אופן, כמה נעים ונחמד לדבר על כשהנשמה מתפשטת מן הגוף. רק רבי נחמן מזכיר את זה, למרות שכולם פה מעלים חיוך, רבי נחמן מזכיר את זה שזה איסורים שאי אפשר להימלט מהם. איסורים שבדעת, שחס שלא מספרים לבן אדם שקרה משהו לא טוב ברכושו, בממונו, עם קרוביו, כל הכאב הוא בדעת, זה לא כאב פיזי, אז על ידי דעת נכונה אפשר... להשתחרר מהם. ורב נחן, כדוגמה, ההתפשטות של הנשמה מן הגוף זה כאב שאי אפשר לדלג עליו. ואף על פי כן, גם הכאב הזה, מי שיש לו דעת, הוא עובר לו בקלות. מעניין שאת הפרידה של הנשמה מן הגוף, חזל דימו כדימוי לשני סוגי חוויות. חוויה של להוציא שערה מכוס חלב, או להוציא קוץ מצמר של יכולים אפשר לדמיין את ה מה יותר נעים היו דברים שחזל אמרו באמת זה ידיעות על חושיות הרבה דברים חזל אמרו מקומות אחרים למשל אחד הדברים שלהגו לחזל הרבה אנשים שלא האמינו בתורה שבעל פה כתוב קשה רימה בבשר המת, כמחת בבשר החי. מה זה רימה? תולעים. אז הם אמרו שקשה רימה לבשר המת, כמחת בבשר החי. זה הרבה להגו לזה. קודם כל, מאיפה אתם יודעים? לבית מתי מת מרגיש? וכולי. בכל מקרה, לא להיות מוטרדים, זה שיעור שאמור להיות מעודד. אני ארזור שוב, ואף על פי שיש איסורים שבהכרח מרגישים אותם, כגון האיסורים שבאים מחמת ההרכבה, ההרכבה זה צירוף של שני עניינים יחד, כמו איסורים שיש מנציאת הנשמה מן הגוף, הם איסורי החולה שבאים מחמת שמתחילת הנשמה להתפשט מן הגוף. ופה עשינו עניין גדול רק מהביטוי המיוחד של רבי נחמן בלשונו המדויקת. הוא לא אמר שמתחילה הנשמה להיפרד מן הגוף, אלא להתפשט מן הגוף. ומחמת שנקשרה הנשמה בהגוף בקשר אמיץ וחזק, על כן בהכרח מרגיש האיסורים בעת הפירוד. ואפשר לומר פה שזה כל דבר שנקשרתי אליו באופן פיזי, זה בעצם כל הסוד של ההתמכרויות. שכל התמכרות שהיא להשתחרר ממנה, מאוד מאוד קשה. אלא אם כן בן אדם באמת מבטל את עצמו באמונה לשם יתברך. שם ב-12 הצעדים, מי שמכיר, המון אמונה יש שם בעניין הזה. עכשיו, למרות שהוא דיבר שההרכבה של גוף הנשמה זה מאוד קשה, אף על פי כן, האיסורים קלים מאוד, הם עדיין קיימים. איסורים של בעצם שאני נפרד מדבר שנקשרתי אליו. האב טיפוס זה קשר גוף ונשמה. על כל דבר שנקשרתי אליו ולוקחים לי את זה, אף על פי כן, האיסורים קלים מאוד ונוחים להתקבל, בעת שיודע בדעת ברור שהכל בהשגחה מהשם יתברך. איזה מילים. נוריד רגע את האף על פי כן רק לצורכי העריכה של הסטיקר. האיסורים קלים מאוד ונוחים להתקבל. נוחים להתקבל. בעת שיודע בדעת ברור, לא דעת מפוקפקת או מהססת, שהכל בהשגרה, השם יתברך. ומכל שכן, שער מיני צער ואיסורים שאין מרגישים כלל, שיש לו דעת כנל. ועיקר הצער מהאיסורים, ומחמת שנוטלים ממנו הדעת. כדי שירגיש האיסורים. עכשיו פה זה מעורר שאלה. משמע מרבי נחמן, שכשרוצים שבן אדם יסבול, אז הוא מקבל תוכנית משולבת. הוא מקבל גם איסורים וגם נוטלים ממנו את הדעת. כי אם תישאר לו הדעת, אז האיסורים הם פועלים מעט. כך הוא אומר, זה מעורר שאלה. עיקר הצער מהאיסורים הוא מחמת שנוטלים ממנו הדעת כדי שירגיש האיסורים. עכשיו אפשר להגיד בצוותא חדתא, אוי תתה. וזה עיקר צער של ישראל שיש להם בגלות. הכל הוא מחמת שנפלו מהדעת ותולים הכל בטבע ובמקרים ובמזל. אז שימו לב פה להנחיה, להגדרה, שההפך מדעת של השגחה, יש פה שלושה דברים. טבע, מקרים ומזל. ומחמת זה יש להם צער ואיסורים כנל. וזה בא להם מחמת שהם שרועים בין האקום. עכשיו, האקום בספרות חז"ל זה כינוי לגויים. היה אפשר להגיד גויים, אפשר להגיד נוכרים. פה אקום זה ראשי תיבות של עובדי כוכבים ומזלות. זה מאוד מתאים, זה מאוד מדויק. עובדי כוכבים ומזלות. זאת אומרת שהם בקשר עם רובד התחתון ולא עם השם יתברך. זה בא להם מחמת שהם שרועים בין אקום ולמדו מהם, מחמת שרואים שעתם מצלחת מאוד. ישראל נבזים ושפלים, על כן הם לומדים מהם ותולים הכל בטבע ומקרה. אז בכל אופן, לראות את המידע הזה שמביא לנו רבי נחמן, יש מצד אחד השגחה שהכל השם יתברך, וההפך מזה זה לתלות את מה שקורה, מה הם שלושת הדברים? בוחן פתע בזיכרון קצר מועד, טבע, מקרים ומזל. טבע, זה חוגיות של הטבע. מקרים, מקראו, ומזל. מזל במובן הזה של המזלות של גרמי השמיים. ומחמד זה בעצמו יש להם איסורים. כי אז בן אדם מרגיש קורבן. מה לעשות שנולדתי בדיוק באופק של ונוס מול כוכב שבתאי? בזווית הלא מתאימה מול צדק. כאילו היה להם דעת שהכל בהשגחה, לא היה להם איסורים כלל כנן. ובאמת ישראל הם למעלה מהטבע. רק שהם חוטים, חס ושלום, אזי נופלים אל תחת הטבע. כמו האקום שהם תחת המזל והטבע. ואזי יש להם גלות וצער. קודם רבי נחמן דיבר בעיקר על הצירוף של איסורים וצער. עכשיו הוא שינה את הצירוף, הוא לא הזכיר איסורים וצער, אלא הזכיר איזה צירוף? גלות וצער. שאדם לא על מקומו, מה זה גלות? גלות זה שיהודי לא על מקומו. זה עצמו צער. שהמקום זה גם ארץ ישראל וגם המקום הרוחני. אנחנו מתגעגעים להיות במקומנו. זה יש להם גלות וצער. עכשיו, יש פה את הנקודה הזאת של ישראל הם למעלה מהטבע, וכשהם חוטים הם נופלים אל תחת הטבע. רואים, זה ללמד זכות על עם ישראל, שהרבה פעמים רואים אומות העולם שיש להם נימוסים והליכות נעים. וגם כשהם מתפרחכים, עדיין יש איזשהו נימוסים שנשמרים. אצל הישראלים, אני לא אומר יהודים, אומר יהודי ארץ ישראל. רואים שכשיש את הירידה הזאת, אז ההתנהגות היא פחותה אפילו מאומות העולם. אני ראיתי את זה הרבה פעמים במזרח הרחוק, אבל שמעתי זה בעוד מקומות בעולם. תייר הישראלי, התרמילאי הישראלי, יצא לו איזשהו שם. מה שהיו בעלי גסטה עושים, שהיו שואלים, מה מגיע תייר, which passport you have? אז שאומרים לו ישראל, הוא אומר, זה הכל מלא. וזה למרות שזה אנשים שזקוקים להתפרנס, הוא אומר, הוא מעדיף להגיד הכל מלא, מאשר הבלגנים. פעם הגעתי לאיזה שוק נידח בתאילנד, אז התמקחתי עם הסוחר. הוא אומר לי, are you ישראלי? ועוד נעלבתי, חשבתי זה. אבל יש משהו קשה. ובואו נעשה מזה כלל. הכלל אומר כמה שבן אדם הוא בפוטנציאל של מעלה, וכשהוא מתעלם מהמעלה הזאת, אז הירידה שלו היא ללא פרופורציות לאדם הנורמטיבי. זאת אומרת, כמה שהוא, האופציה שלנו להתעלות גדולה יותר, אז ככה אנחנו, אם אנחנו לא נענים לזה, זה לא אומר שלא הצלחנו במסע. פה מדובר על התעלמות, שלפעמים זה כמו הברווזון המכוער. אני אומר את זה בהקשר, אני אומר, עזב אותי ממעלות מיוחדות, שחרר ממני את המעלות, תן לי להיות נורמלי. ולפעמים אנשי מעלה לא יכולים לקבל את הפריבילגיה להיות נורמליים. או שאנחנו מסכימים להיענות לשליחותנו, ולמקור האור שבתוכנו, ולהדליק את הלהבה הזו, שאם היא דולקת היא גם מהירה, היא גם מחממת, או להתעלם מזה, אז כל אותה איכות, הפוטנציאל של חיוב, שהוא לא מקבל מקום, הוא הופך למה שמכונה בשפת לעז, אללה ירחמו. אם ככה, אז אם זו המטרה, אז העסק הצליח. ועיקר הצער והגלות שלהם הוא רק על ידי זה בעצמו, שאין להם דעת ותולים בטבע. עכשיו תראו, הגלות עצמה זה סוג של איסורים, הקדוש ברוך הוא לקח אותם לגלות, זה עצמו סוג של עונש, של עם ישראל גלה מארצו, ולא רק שהוא גלה מארצו, אלא הוא עוד מאבד את הדעת שלו, שהכל בהשגחה, ועוד יותר נופל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לרחם על ישראל, ולהושיעם מגלותם, ולעשות קץ וסוף מהמצר להם, אזי ממשיך עליהם השגחה. זאת אומרת, יש השגחה שבן אדם ממשיך על ידי העבודה הרוחנית שהוא עושה. בסוף התורה הזאת, אינני יודע אם נגיע אליה היום, רבי נחמן מדבר על כך שעל ידי בכי ממשיכים השגחה. יש בכי של תלונה ויש בכי שזה התקרבות לשם. אומר, על ידי הבכי ממשיכים השגחה. הוא מביא פה כמה בכיות, מה? נכון. אנחנו רואים שיש בכי, שחז"ל דיברו על בכי, קרא לזה בכייה של חינם. יש בכי שהוא כל כך מקדם. בתורה הזו רבי נחמן מגלה לכם את ההמשך, הוא מביא כמה בכיות. הוא מביא בכייה של חזקיה המלך, שאמרו לו שהוא הולך למות. מי אמר לו שהוא הולך למות? הנביא ישעיהו. אמר לו, כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה בעולם הזה ולא תחיה בעולם הבא. למה? למה אמר לו את זה? כי הוא לא הסכים לשאת אישה. למה הוא לא הסכים לשאת אישה? זה היה מזמן. ראה שיצאו לו ילדים רשעים. מה אמר לו הנביא על זה? אמר לו את זה בארמית. התשובה נכונה. מה אמר לו הנביא? בעדי דקבשי רחמנה למלך. תרגום לעברית. בדברים שכיסה הקדוש ברוך הוא, למה אתה מסתכל שם? כביכול, אתה, בן אדם, לא אמור לדעת את העתיד, מה יהיה בדור הבא. כביכול, חזקיה משתמש במידע נסתר, הוא רואה נסתרות, זה אפילו סוג של נבואה, וכתוצאה מזה הוא רוצה לבטל מצווה של התורה. הוא אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא לא עשה את המידע הזה גלוי. עכשיו, שימו לב לביטוי הזה בארמית. בהדי, בדברים, או בדקבשי רחמנה, שכבש הקדוש ברוך הוא. רק שזה מעניין, שהכינוי לקדוש ברוך הוא באותה אמירה, איך הוא נקרא? רחמנה. ומה שאפשר לומר פה, שהרחמנות של הקדוש ברוך הוא מתבטאת בזה שהוא מכסה מאיתנו דברים. זאת אומרת, שראיית הנסתר, לפעמים זה להפסיד את הרחמנות של השם. רחמנות של השם, שזה מידע שלא אמור להיקלט על ידי החושים הרגילים, נמנע מאיתנו, זה רווח. טוב, כי מה היה באמת עם חזקיהו? בסוף הוא התחתן ונולד מנשה, שהיה בדיוק לפי התחזית שלו, מה שהוא ראה, דברים נוראים מאוד עד כדי כך שלא... הוא ראה, היה לו את היכולת לראות את העתיד, וזה מה שהנביא אומר לו. זה שאתה יכול לראות את העתיד, זה לא תחזור לתמימות אם הקדוש ברוך הוא ציווה עליך. אומר לו, אם הקדוש ברוך הוא כיסה את זה, למה אתה, לפחות אל תסיק מזה מסקנות נגד מצוות השם. בדברים שכיסה הקדוש ברוך הוא תניח לזה. אבל זה מאוד מעניין הדו שיח הזה. כי כביכול ראיית הנסתר, הרבה פעמים זה נראה לנו מעלה או סוג של עוצמה. אז כבר עכשיו, זה היום ככה התחדש לי הנקודה הזו, שבעד ידי קו שרחמן עלם הלך, שזה עצמו הרחמים של השם, שאנחנו לא רואים מעבר לחושים הרגילים. למה? כי מה היה היסטורית בסוף? למנשה הרשע, היה לו בן שקראו לו אמון. ואמון הגה מלך, הוא נרצח אחרי שנתיים בתפקיד, וירש את מקומו בנו הקטן שקראו לו יושיהו. והתנך מספר שלא היה מלך צדיק בתולדות עם ישראל כמו המלך יושיהו. זאת אומרת, כתוב על הדברים מפליגים ונפלאים על יושיהו. זאת אומרת שהוא ראה חזקיה עד מנשה, וההשגחה העליונה כביכול, הוא ראה את יושיהו. זה עמוק להתבונן בזה, בנקודה הזאת. לא רק זה, אלא בסופו של דבר. גם את כמה מינים, ואנחנו גם לא יודעים את החשבונות, מה... תראו, דברים שאדם רואה, הוא רואה. הנה למשל, בן אדם בא לבית דין. ואחד חייב לשני כסף, וזה שחייב משקר, נשבע לשקר. בוא נאמר שהדיין יש לו ראייה רוחנית על-חושית, הוא רואה שהוא משקר, אסור לדיין לפסוק על פי הראייה העל-חושית שלו. הוא כן יכול לעשות טריקים או תחבולות בשביל שהוא בסוף יודע. אבל הדיין חייב לפסוק לפי מה שהוא רואה, לפי ה... אז מה היה בסוף? אחרי שהנביא אמר לחזקיהו, מת אתה ולא תחיה, קודם כל יש שם תיאור מאוד דרמטי, שהוא כותב בגמרא, שהוא אמר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, כי כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. כאילו, אל תגיד לי שהמצב אבוד. ואז כתוב, ופה רבנו מביא את זה בתורה הזו, שהוא בכה בכי גדול. רבי נחמן עוד מעט יראה לנו שהביטוי גדול זה מסמל תפילה שמסמלת השגחה. גם רבי נחמן מביא פה את הבכי של חזקיה, שהוא בכה. זה לא סתם בכי. רבי נחמן פה מתאר שזה התחלתי לדבר עליו, כי הוא מתאר על בכי כדבר שמושך השגחה. ובמילא מושך המתקה של המצב. הוא מביא בכי של דוד, שיונתן אומר לדוד, קלטתי שאבא באמת שאול רוצה להרוג אותך, אולי הבטוח בזה, והם באים להיפרד. כתוב שהם בחו שניהם, נשקו אחד לשני ובחו, והפסוק אומר, עד כי דוד יגדיל, כאילו בכה יותר. אדם שהוא, תחשבו על בן אדם דוב, שצריך לחוות את החוויה הזו של נרדפות. והנרדפות אגב, שבן אדם טוב שהופך להיות נרדף, זה כל כך מהר להרגיש שהוא קורבן של מקרה, טבע ומזל. דוד, אנחנו אומר שההגדיל הזה, טוב, זה עוד מעט נגיע לזה, שהמילה גדול, אנחנו נראה צירוף של מקורות, או אוסף של כמה מקורות, שמופיע שם הביטוי גדול או הגדיל, שזה בא לבטא השגחה ותפילה. עוד מעט נגיע לזה. ודע, שזאת ההשגחה, הוא ממשיך מסוף העולם. מה זה סוף העולם? סוף העולם זה יכול להיות מימד פיזי. היית פעם בסוף העולם? לכאורה, אם הכדור הוא עגול, אז כל נקודה היא סוף העולם, נכון? בסוף העולם זה יכול להיות גם בציר הזמן. ודע שזאת השגחה ממשיך מסוף העולם. כי לעתיד בעת הקץ, יתבטל הטבע לגמרי ולא יהיה רק השגחה לבד. מה זאת אומרת? גם עכשיו יש רק השגחה. אבל עכשיו אנחנו יכולים לטעות בין טבע להשגחה. זאת אומרת, המציאות היא מאוד משכנעת. לעתיד לבוא תהיה כל כך בהירות שלא יהיה מקום להלביש את זה על משהו שהוא אינו המציאות המוחלטת. כמו שכתוב, כי השמיים כעשן ימלחו והארץ כבגד תבלה. מה כתוב פה בפסוק הזה? כי השמיים כעשן ימלחו. כמו עשן שמתפוגג, ככה כביכול המציאות של שמיים תתפוגג, והארץ כבגד תבלה. היינו שהתבטל הטבע, שהיא על פי מערכת הכוכבים ומזלות. וזהו נמלחו, היינו שהתבלבלו והתערבבו כל המזלות ולא שום מזל, רק השגחה לבד. לפחות ניסינו להסביר שמה הכוונה רק השגחה לבד, שזה יהיה כל כך בהיר, לא תהיה עוד אופציה. היום אנחנו בבחירה, המאמין יכול להאמין, ומי שלא רוצה להאמין עם אותם נתונים שמשכנעים את המאמין, הוא יכול להסביר שזה טבע. לפני איזה זמן שמעתי ראיון רדיו עם יוסי שריד, שיהיה בריא, והוא מספר שהייתה לו חוויה, שהייתה לו יציאת נשמה, היה לו איזה אירוע רפואי, ממש ראה את הנשמה שלו מרחפת מעל הגוף, שמעתם את זה? מישהו שמע? הוא מספר את זה, כן, מספר את זה, אבל אומר לו, מראיין, וואה, זה מדהים. הוא אומר, אז מה זה עשה לך? הוא אומר לו, אני אתאיסט כמו שהייתי, אני לא מאמין בהישארות של הנשמה. הוא אומר לו, אבל תדע לך שמה שאני אספר לך זה אותנטי. אפשר למצוא את זה ברשת. זה ממש, זה מרתק. זה מרתק גם ההמשך שלנו, גם הסיפור וגם שהוא... תמצא. עכשיו, זה, מבחינתי זה... כן, מה שאני רוצה לומר, אין ענייננו ללוג למישהו. מה שאני רוצה לומר, שגם כשבן אדם חווה חוויה חזקה, זה לא לוקח ממנו את הבחירה. אז הוא הסביר, הוא אומר, נכון, חוויתי את זה, הכל נכון, כמו שמתארים, אני שמע, ממש ראיתי את עצמי מעל הגוף, מרחק, הכל נכון. אבל עדיין, זה לא שינה את תפיסתי. חברים, כולנו כאלו, אצלו זה... בנושא מסוים, זאת אומרת שאנחנו לא ממהרים להשתחרר מתפיסות. כל אחד בעניינו הוא. וצר לי לומר לנו שזה שיקוף של החברה האנושית. אותו התרחשות, לספר על משהו ואף על פי כן.
זה שהוא ספר את זה, זה מייצר פעם גולה.
אגב, הוא מאוד שנון, הוא מספר שפעם, מסגרת אותו רעיון, שפעם הם הקימו כמה חברים אגודת ההיפוכונדרים, וכל אחד היה צריך לספר סיפור מרשים, לראות, חיפשו נשיא לאגודה. ואומר, והסיפור שלו הרשים את כולם, והוא נבחר לנשיא אגודת ההיפוכונדרים, כלומר שבסוף הוא השתחרר מזה כבר, והוא כבר לא היפוכונדר. כי תראו, כשאנחנו שומעים סיפור כזה, אם אנחנו, המסקנה שתהיה בו שפלוני יקשן, הוא לא משתחרר מהתפיסות שלו, זה ממש לפספס את הסיפור. זה ברור שזה בהשגחה הפרטית שלכל אחד מאיתנו יש את הבחינה הזאת. שיש בו איזושהי נקודה שמאוד ברורה לו, אבל כשזה מסיבות כלשהם לא מתאים, אנחנו עדיין בתפיסתנו הקודמות. אז הזכרנו את העניין של העתיד לבוא, התבלבלו והתערבבו כל המזלות ולא יש שום מזל, רק השגחה לבד ועד ישראל למעלה. אבל כן, גם אתה. כשהשם יתברך רוצה לעשות קץ וסוף מאיזה עקום, דיין עובדי כוכבים מזלות, שהוא ישראל למעלה, אז היא ממשיך עליהם השגחה מקץ וסוף העולם. שאז לא יהיה רק השגחה. על ידי זאת ההשגחה ניטלים ישראל ונעשה קץ וסוף העולם. מהעקום שהיה מצר עליהם. וזה בחינת קץ בקץ. זה פסוק מיחזקאל זין, קץ בקץ. פה רבי נחמן מביא זה בהקשר קץ, דהיינו הסוף. הסוף של הצרה, מאיפה היא מגיעה? מהקץ. זאת אומרת, יש מימד בזמן שנקרא קץ. מה נמצא שם בקץ הזה? מציאות שהיא רק השגחה. השגחה ולא מה? ולא טבע. אז אומר רבי נחמן, כשבן אדם בצרה, או עם ישראל בצרה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיש סוף לצרה הזו, אז הוא מביא השגחה מהקץ, ועושה קץ לצרה. שימו לב למינים, קץ בא הקץ. קץ, זה הכוונה היא הסוף של ציר הזמן, יש מקום של סוף ציר הזמן שנגמר הזמן. כן, כן, זה מתקרב. כמו שאומרים, קץ בא הקץ. למרות שזה דברים מורכבים לשעה זו, אני אומר שוב. יש מקום בציר הזמן שנקרא קץ. ששם תהיה בעולם רק השגחה. המציאות של ההסתרה תיגמר. רק לצורך הסברה, כי בכל יש ציר הזמן, כאילו סוף העולם יש, בקץ שם יש... יש מקום, מה שאני אומר זה רק לצורך ההתקדמות בשיעור. יש מקום בציר הזמן ששם נגמר הניסיון שלנו בעולם, נקרא קץ. עכשיו, יש צרה שאיזה גויים עושים לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה שלצרה הזו יהיה קץ. כרגע הוא דיבר על, אומר ככה, גם אתה, כשהשם יתברך רוצה לעשות קץ וסוף מאיזה עקום, ושיהיו ישראל למעלה, אזי ממשיך אליהם השגחה מקץ וסוף העולם, שאז לא יהיה רק השגחה, ועל ידי זאת ההשגחה ניטלים ישראל, ונעשה קץ וסוף מעקום שהיה מצירה להם. זאת אומרת, נעשה, זה מדבר מאומה ספציפית שמציקה להם. וזה בחינת קץ בהקץ. רבי נחמן מתאר לנו איך זה קורה. הוא מספר לנו בספרים הנסתרים של השם יתברך, קץ בהקץ. זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא עושה קץ מאומה שמצירה לעם ישראל, הוא מביא השגחה מהקץ. קץ בא הקץ, ואז מתערבבים כל המזלות. חשוב לציין, כרי כשלומדים לוקטי מורן בעיון, הפסוק הזה בספר יחזקאל, זה פסוק שמדבר, זה נבואה קשה לעם ישראל, זה נבואה שהיא לא לטובת עם ישראל. רבי נחמן דורש את זה לחיוב. רק יש כלל, שכל פעם, יש כלל שרבי נחמן מביא פסוק לצורך רעיונותיו, זה אף פעם לא סותר את הפשט. וזה הופך את הלימוד של ליקוטי מורן מרתק. כי הרבה פעמים רבי נחמן נותן פירושים שבמבט ראשון ושני ושלישי זה ממש ההפך מהפשט. אז מי שלא שמע על הכלל הזה מהרב בזנסון, אז אומר זה כוחו, זה מקובל בחסידות לקחת פסוק ולהשתמש בו כצורה ספרותית. להסביר קץ בא הקץ. אבל ברגע ש... למדנו שיש כלל שרבי נחמן אף פעם לא יוצא מפשוטו של מקרא, ובכל זאת, מול עינינו מסביר משהו הפוך לגמרי. אז אם ככה, מה שקורה בדרך כלל בלימוד המעמיק, פה מתחיל להיות מעניין. כי בן אדם מקבל חידה לפתרון. אבל זה בזכות זה שיש לו אמון, וזה ממש מאתגר. אומר, אני מבין... למשל, פה הפסוק הזה בא ממש בהקשר חיובי. בטקסט, ביחזקאל, פרק ז', מי שיפתח את זה, יגלה שזה נבואת פורענות. פה רבי נחמן אומר שזה נבואה של המתקה. אתם לא צריכות לפתור את זה, לא צריכים לפתור את זה. אבל מי שזה יעניין אותו, יש לו אתגר. היינו! כי הקדוש ברוך הוא רוצה להביא קץ על העקום, אזי ממשיך השגחה מקץ אחרון כנל. שלב הבא. ותפילה, ובחינת השגחה למעלה מהטבע. כי הטבע מחייב כך, ותפילה משנה הטבע. איזה יופי. ותפילה, ובחינת השגחה למעלה מהטבע. כי הטבע מחייב כך, ותפילה משנה הטבע. כן. כרגע הוא שם איזה עניין אחד. טבע, מקרים וכוכבים מזלות. והוא בחינות גדול. בחינת, ופה יש פסוק מספר דברים, כל כך חגיגי, כל כך משמח, שמשה מספר לעם ישראל, אומר, תראו למה זכינו, נאמר, כי מי גוי גדול, אשר לא אלוהים קרובים אליו, כי אדוני אלוהינו, בכל קוראינו אליו. שימו לב רגע למילים, כי מי גוי גדול, עם ישראל נקרא גוי גדול, אשר לא אלוקים קרובים אליו, כי השם אלוקנו, בכל קוראינו אליו. עשו כל כך מעודד, גם בתנך יש פסוקים ברסלבים, שרבנו הכיר את תורת רבנו הקדוש, ושתל פסוקים מתאימים בספר דברים. שמה אומר על זה רבי נחמן? כי זה גדולתנו, שהשם יתברך שומע תפילתנו, ומשנה הטבע על ידי השכחתו יתברך. שימו לב, כי זה גדולתנו, שהשם יתברך שומע תפילתנו, ומשנה הטבע על ידי השגחתו יתברך. וכמו שכתוב, עכשיו, אנחנו לא נמשיך עוד הרבה, רק פה רבי נחמן נכנס למהלך, שהמילה גדול, או גדולה, או גדלות, היא קשורה להשגחה וקשורה לתפילה. אז גם על הבכי של חזקיה נאמר, ויבק חזקיהו בכי גדול. על דוד המלך נאמר שהוא בכה עד כי דוד יגדיל, נאמר על הבכי שלו. שעל עם ישראל נאמר כי מי גוי, מה המילה שהוצמדה לזה? גדול. אנחנו יש לו מהלך, הוא אוסף את הגדול ורוצה, הוא רוצה להביא לנו איזו תודעה. כתוב גם על אלישה, אלישה עשה, אלישה זה הנביא שעשה הכי הרבה מופתים בתנך, בנך, חוץ ממשה רבנו. הדברים הכי פילאים עשה אלישה. יום אחד שואל אותו מלך ישראל, אולי זה היה יושפט, אולי מלך אחר, אומר, ספרנה לי את הגדולות אשר עשה אלישה. את מי הוא שאל? את גיחזי. ספרנה לי את הגדולות אשר עשה אלישה. שוב המילה גדולות. הגמרא אומרת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ואלישה דעבד ברחמי דעבד. כל מה שאלישה עשה, עשה על ידי תפילה. תפילה נקראת בארמית רחמי. נמצא שתפילה שהיא בחינת ניסים והשגחה, הפך הטבע היא בחינת גדול. אני מאחל לכם, חברים יקרים, שתהיו גדולים. ותזכרו שאנחנו גדולים. עכשיו אומר, מה זה הגדולה הזאת? שנזכה גם לבכי גדול, בכי שממשיך השגחה, ונזכה לתפילה, ונזכה זה לא פשוט להגיד בכזו התלהבות את המשפט ונזכה ל, ובלי לסיים אותו. נזכה לדעת. נזכה שיהיה לנו כזו שמחה של חודש אדר. נזכה שתהיה לנו כזו בהירות. כל החידוש של חודש אדר זה היציאה מהטבע, מקרה ומזל. זה בעצם הנקודה הזאת. אגב, האמונה בטבע זה לא אותה אמונה בכוכבים ומזלות, אלו דברים שונים. ולא האמונה במקריות, בגמטריה, סטטיסטיקה, כרי אמונה בכוכבים ומזלות. אמן, היה לו את האמונה בכוכבים ומזלות, להשתמש בהם. כל הכוח של הדר, שזה כל כך נפלא שאנחנו לומדים את זה בחודש הדר, זה להמשיך עלינו את הדעת הזאת. של השגחה. עכשיו, הדעת של השגחה היא לא רק מול האיסורים, היא גם מול חוויית הבדידות, מול חוויית הנפרדות, מול החוויה של הדברים אין פשר. עכשיו, איך ממשיכים את הדעת הזו עלינו? איך מעוררים את עצמנו לבכי, אותו בכי שממשיך עלינו השגחה ומביא להמתקה, על כך ועוד, בעזרת השם, בבוא העת. אני כבר נזהר מלהגיד מתי ואיפה. בבוא העת. יהיו ברוכים. לילה טוב.